הגענו לדף ממתת עמוד א' באמצע עמוד, שמונה שורות מנמעלה, ולא מועילה לאיש חזקה בנכסי אשתו וכו', אומרת הגמרא, פשיטה לכאורה, כי אם ניתן לפר, הפירות וכאכיל. מכיוון שיש לו זכות לאכול פירות בנכסיה, כמו תקנת חכמים, אז כולם יודעים שרק את הפירות הוא אוכל. אינו כלום בגוף הקרקע. אז האישה לא צריכה למחות בו ולהודיע זאת, לכן ברור שאינו חזקה. אומרת הגמרא, לא צריך, אתה כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך. הבעל כתב לה בשטר, לא יהיה לי דין ודברים בנכסייך. כמו מוכל הבעל על זכויות השימוש שיש לו בנכסי אשתו. לכן אם ממשיך הבעל אחר כך לאכול פירות, והיא לא מחתה על כך, לכאורה היה אפשר להגיד שיש פה חזקה. לכן המשנה באה ללמד אותנו שאין הדין כן, לעולם אין לבעל חזקה בנכסי אשתו, כי האישה לא מקפידה לה אפילו כשבעלה אוכל פירות נכסיה שלא כדין, ולכן אין פה ראיה מהשתיקה שלה. אומרת הגמרא, וכי כתב לה מה יהווה? באמת גם אם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך, ואת תניה אומר לחברו, כלומר שותף עמו בשדה, דין ודברים אין לי על שדה זו, אין לי עסק בה, או ידיים מסולקות ממנה, לא אמר כלום, בעלותו לא נפקעת מהשדה, כפי שהשדה שלו, הוא צריך טוב לשון מתנה או מכירה, לא לשון הסתלקות. אז בעצם הצהרה, דין ודברים אין לי, לא מועילה שום דבר. אלא אמר דבר רבי ינאי, מתיתי בכותב לה ועודה ארוסה, הוא כתב רב כהנא, כלומר, מה שאמרנו, המשנה עוסק, כפי שהבעל כותב לה ועודה ארוסה, כשעדיין ארוסה, לפני שהיא נכנסה עמו לחופה, כלומר, ודאי שאחר נישואין, שוב הבעל זכה בנכסי אשתו, עניין פירותיהם, לא מועיל לשון סילוק, אלא צריך לתנאה מלשון מתנה. אבל המשנה מדבר בגון שכתב לה הבעל ויתור בתקופת האירוסין, לפני שהוא זכה בנכסים. מכיוון שדיין לא זכה בהם, מועיל לשון סילוק שלא יזכה בהם בית הנישואין. כמו שאמר הרב כהנא, אמר הרב כהנא, נחלה הבעל עודם ממקום אחר, כלומר לא ירושה מאבותיו, אלא תגיע לו מצד תקנת חכמים, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. בכוחו של אדם, אדם יכול לוותר עליה מראש, שלא יירשנה, כי מדובר במקום אחר. וכדי רב, אדם הרב, הכל אומר, אי אפשי בתקנת חכמים, אדם לא רוצה בתקנת חכמים, שתקנו לטובתו, כגון זאת, שומעים לו, מה כוונה כגון זאת, מה כגון זאת? דמר אבון אמר רב, דמר אבון אמר רב, יכולה אישה שלומר לבעלה, אני ניזון ואני עושה. יכולה להגיד, לא ניזון משלך, אתה לא צריך לפרנס אותי, ואני עושה מלאכה, נותנת אחת ההכנסות. יכולה לוותר על חיובו של הבעל לפרנס אותה, כי חיוב זה תקנו חיים לטובתה, מילה בטלה זכות בעלה על מעשה ידיה. כל שכן שיכול הבעל בעצם למחול בזמן האירוסין על זכותו לאכול פירות נכסי אשתו, כמו שלמדנו, ולכן זה מה שדובר, דין ודברים אין לי, הכוונה בעודה ארוסה. עכשיו הגמרא חוזרת פה למה שאמרנו במשנה שאין הבעל חזקה בנכסי אשתו. אומרת הגמרא מהמשנה משמע דווקא חזקה אינה מועילה. אבל הראיה יש. אם מביא הבעל ראיה מפורשת בעידים או בשטר שהוא קונה נכסים, יש בכך תועלת לקיים את המקח שלו ומעמידים את הנכסים בידו. אומרת הגמרא יש להקשות על זה לכאורה. תימא נחת רוח עשיתי לבעלי. לכאורה אישה יכולה לטעון. נחת רוח עשיתי לבעלי. כלומר אמרתי שאני מסכימה למכור לבעלי את השדה רק כדי שלא יכעס עליי. אבל באמת לא הייתה בדעתי להקנותה לו. מי נותנן, אם לא למדנו במשנה, בגיטין לקח מהאיש וחזב לקח מהאישה, אדם קנה מהאיש קרקע שמשועבדת לכתובת אשתו, ואחרי זה חזר לוקח, ולקח אותה גם מהאישה, כמו נתן הסכום מסוים, כדי שתסכים למקח הזה, ותמחל זכותה לטוף מנחוב כתובתה, כי הקרקע משובד לכתובה, מקחו בטל, מקחו מהאישה בטל, ואם ימות בעלה או יגרשן, יכולה לטרוף כתובתה מאותה שדה. על מה אמרה, נחת רוח עשתי לבעלי, כי יכולה לטעון, לא התכוונתי בעת להקנות, אלא נחת רוח, לא התכוונתי לוותר במקרה הזה. אלא נחת רוח עשיתי לבעלי, ואין לו התכוונתי למחול ללוקח על השעבוד שלי, אך נעמית אמה גם כאן, נהיה מחירת נכסי מלוג לבעלה, תאמר אישה, נחת רוח עשיתי לבעלי. עומד כמו היית מהרלה, באמת כבר נאמר ביחס לאותה משנה, אמרה בבר אבונה לא נצרכה, אלא באותן שלוש שדות. כלומר, מה שאמרנו, שהמחיר של האישה בטל, אם הלוקח קנה ממנה הלכה שקנה מבעלה, זה רק מיקש, קנה אחת מאותן שלוש שדות, שמשועבדות באופן מיוחד לגביית הכתובה. אחת שכתב לה בכתובתה, אחת משל שדות זה קרקע שכתב לה בכתובתה. כלומר, הזכירו אותה בפירוש קרקע זו בשטר הכתובה כשדה מיוחדת לפירון הכתובה. אחת שייחד לה בכתובתה, כלומר בשביל פירון הכתובה, לא הזכיר שדה זה בפירוש וכולי, אבל אחרי הניסויים ייחדה לה בעל פה לשעבור הכתובה בפני עדים. ואחת שהכניסה לו משום משלה, כלומר הכניסה האישה בשביל הניסויים, קרקע שהאישה הביאה עם בית אביה לבית בעלה, ועמדו אותה, עמדו את ערכה, וכתבו אותה השווי בשטר הכתובה. למרות שכל נכסי הבעל משועבדים לכתובה, האישה סומכת יותר לשלוש השדות הללו לגבות מהם. השתיים הראשונות היא פותחת בגלל שהתייחדו בפירוש, בפירוש היא חייבת אותה לשעבור הכתובה. לאחרונה היא סומכת, מכיוון שהיא הכניסה אותה מבית אביה. לכן אומרת המשנה ביחס לשדות הללו, אפילו מקנה לוקח אחד מהם האישה, לאחר שקנה מבעלה, המכר בטל, ודאי לא היה בדעתה באמת להקנות את הקרקע המיוחדת הזאת לגביית הכתובה. אלא נחת רוח היא עשתה לבעלה. אומרת, גם מה זה בא למעט? למעט הם מעלים למעט שער נכסים, זה בא למעט שער נכסים של הבעל? להשמיע שאם הלוקח קנה אחת משער נכסי הבעל, וחזר ולקח מהאישה, אז המחר קיים, בניגוד לשאול שדות, שאף פי שגם נכסים אלו משועדים לפירון הכתובה, בכל זאת לא מיוחדים לכך, לכן האישה לא מקפידה כל כך על מכירתם, ודאי היא קנתה אותם בלב שלם. אדרבה, כל שכן, כלומר זה אי אפשר להגיד ככה. הרי אם ביחס שאול שדות מיוחדות לכתובה, חוששת האישה למען במכירה, הרי היא אומרת, אנחנו לא עשיתי לבעלי, ולכן לא נעים לי וכולי, בגלל שסירובה יחיס את בעלה, אז כל שכן גם בשעה נכסים. דאבי אלה, תתורג כלפי איבה של הבעל, הרי מה הבעל יגיד, מה, את כל פעם, את סותמת לי כל אפשרות למכור את השדות. דאמר לי, הנה איך נתת בגירושין ומיטה, את מצפה שאני אמות או שגרש, אם את אומרת שאני לא יכול למכור שום דבר, כי הכל בעצם משועבד הכתובה, את בעצם מצפה ממני שנתגרש, או מצפה שאני אמות, ותכף תוכלי לגבות את הכתובה, לכן לא נתנת למכור שום נכסים. אלה ודאי גם שאר נכסים הבעל בעצם יכולה אישה לטעון, אחת רוח עשיתי לבעלי, ולכן המקרא בטל. כשאמר רבא בר אבונה שהמשנה עוסק בשלוש שדות, הכוונתה הייתה למעוטי נכסי מלוג. זה לא בא למעט שאר נכסים, אלה נכסי מלוג. אם כבר שאם מחר הבעל מנכסי מלוג ואחרי זה חזר לוקח וקנה מהאישה, אז המכר קיים. כיוון שהנכסים אלו הם שלה, ואין בהם לבעל בעצם אין זכות אכילת פירות, היא לא יראה מלמחות על המכירה, ולכן לא יכולה לטעון שהסכים למכירה רק לעשות נחת רוח לבעלה. שם זה באמת לא יכולה לטעון את זה. עכשיו, ברור מה שאמרה המשנה, אין לבעל חזקה בנכסי אשתו, שמה שמענו שעל כל פנים מועילה ראיה מפורשת שהאישה מכרה לו את השדה, כדי לקיים אותה בידו, אז המשנה עוסקת בנכסי מלוג, נכסים מסוג זה, אכן אין האישה יכולה לטעון, נחת רוח עשיתי לבעלי, ולכן מקרה קיים. הגמרא ממשיכה להקשות על ההסבר הזה לגבי למעט נכסי מלוג, או מביאה דברי המימר שמשמה שלא כך, הגענו כבר לנון עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.